סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
למאזינות, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב לידידי עורך דין יצחק שיינפלד.
בוקר טוב לעורך דין אוזדויצ'ר, טוב לחזור ולהיפגש איתך בשעת בוקר חמימה שזו.
כן, חמימה מאוד. זהו, אני, יש ייחודים, ברוך השם השמאל התאחד, ואני חושב שעוד דקה נדבר על זה, אם זה טוב או לא טוב. הימין לא מתאחד, כי הימין...
יתאחד, לא...
הלוואי.
יתאחד, ביוד, בלשון עתיד.
כן, הלוואי, אבל אני לא רואה אותם את הימין, כי אני חושב שהימין יש לה איזה בעיה של כבוד. אבל רציתי לדבר איתך קצת על הנושא של באמת הייחודים האלה בשמאל. מה אתה אומר על ברק, שפיר והמרץ? אני אגיד לך מה אני חושב, כדי שאתה תתפוס לי את העמדה, אתה מבין? א', אני חושב שזה מצוין ומבורך. אני חושב שזה מצוין, מבורך, מכמה סיבות. הסיבה הראשונה שאני נורא שמח שגברת סתיו שפיר, הוכיחה מי, יומיים לפני זה היא אמרה, היא התמודדה בעבודה, הייתה מספר 2, לא קיבלה את דין התנועה ועברה הלאה. ככה פוליטיקאי בדמוקרטיה לא מתנהג.
חרב להזכיר.
חרב להזכיר, בדיוק. זאת אומרת, ואם לא יתאים לה, היא תעבור הלאה. זה אחד. דבר שני, וזה חשבתי עכשיו בדרך, אמרתי, אתה כהיסטוריון מבחינתי, ברמת הידע, האם יש סיכוי שזה שהשמאל כרגע יתאחד, בעצם ליברמן, וזה אני לא ראיתי בעיתונים, ולכן אני אומר, זה רעיון שלי, כל שמאל חילוני שעכשיו רוצה, זה לא יהיה, אתה יודע מה, חילוני, לא יצטרך להגיע לליברמן שחרט על דגלו את שנאת החרדים, אלא יכול ללכת לשמאל, כך שגוש הימין רק יכול להרוויח מזה באיזושהי קונסטלציה. מה אתה חושב?
תראה, א', אני לא חושב, אני חושב שהחבירה לימין, החבירה בשמאל היא מאוד טובה לשמאל, מכיוון שאחרת היה סיכוי גדול מאוד, שכל מפלגה כשלעצמה לא תעבור את אחוז החסימה. זאת אומרת, המפלגה, המחנה הדמוקרטי של ישראל דמוקרטית, של אהוד ברק, גירדה את אחוז החסימה, אבל מלמטה. מרץ גירדה את אחוז החסימה מלמעלה. והאיחוד הוא איחוד טוב לשתי המפלגות, מכיוון שכעת הם בוודאי יעברו את אחוז החסימה. אבל,
כן.
אבל, המפלגות האלה הן בדיוק כמו שאמרת, זה מפלגות שמאל נטו, שכל אחד מהם יש להם את קהל האוהדים, האוהדים הספציפי שלה, ואת קהל השונאים שלה. למשל, מרץ, בבחירות האחרונות, עברה את אחוז החסימה בבירור, בגלל קולות הערבים.
אוקיי,
אתה רואה את הערבים מצביעים כעת לאיחוד החדש, לאהוד ברק, שפיקד על אוקטובר 2000, לאהוד ברק שהיה רמטכ"ל, לאהוד ברק שיש לו שלל של ביטויים נגד ערביי ישראל, לא יודע, אולי הם כל כך מטומטמים.
אז גם לגנץ לא.
אולי הם כל כך מטומטמים שיעשו גם את זה, אני לא חושב שהם מטומטמים. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, אהוד ברק בתור ביטחוניסט, רמטכ"ל, שר ביטחון, אדם אנליטי, אדם חושב, בכל אופן קרץ לכמה, אני לא יודע אם זה 2.5 או 2.5 אלף אנשים מהמרכז. אתה רואה אנשים שמחפשים דמות ביטחוניסטית שיצביעו לסתיו שפיר ולניצן אורוביץ ומרץ. בקיצור, כל אחד מהם
יש לו
מביא למחנה גם כמה פלוסים, אבל גם כמה אנטי.
ויכול להיות שהמינוסים יותר גדולים
מהפלוסים. ויכול להיות שהמינוסים יותר גדולים מהאנטי, ויכול להיות שהאנטי יותר גדול על המינוסים. אני לא יודע, רק הבחירות ידעו.
אבל יכול להיות שפרץ, אמיר פרץ, שאני חייב לומר, פגשתי אותו השבוע, א', אדם מדהים, אבל זה לא הנקודה, לא הדעות שלי, אבל אני רק אומר, יכול להיות שפוליטית הוא צדק. הוא צדק שהוא לא יתאחד, כי אם היה מתאחד, הוא היה מתאדה. זאת אומרת, לדעתי, זה אחד. ושתיים, זה לפי התיאוריה שלך, זה בדיוק, הוא עשה את הצעד הנכון, שזה שהוא התבדל
אם
מהם.
אם אמיר פרץ עשה צעד נכון או לא צעד
זה
נכון,
זה ידע בבחירות.
אנחנו ידע ב-18
אבל...
לאמיר פרץ יש דרך, ואני לא מזלזל באמיר פרץ. אני חושב שכשאדם הוא נחמד, אבל בפוליטיקה לא צריכים להיות נחמד, בפוליטיקה כן. צריך סכין בין השיניים.
כן, לא, אבל צריך אידיאולוגיה.
אבל לאמיר פרץ אידיאולוגיה. יש אידיאולוגיה.
נכון.
אמיר פרץ בא ואומר, מה אנחנו רבים בתור המחנה על 4.5 קולות מבוגרשוב, ומדיזינגוף. אנחנו צריכים להביא למחנה קולות חדשים. זה שאני צירפתי את אורלי לוי, אני קורץ למחנה ימין, למחנה חברתי. זה שהרווחתי מזה שסתיו שפיר הלכה הביתה, זה שתיים במחיר אחד. מכיוון שאני רוצה להתרחק מהדימוי השמאלוני שלי, ולנסות לקרוץ לכמה מצביעי מפלגת העבודה שנטשו אותה, שמכירים מפלגת העבודה של דוד בן גוריון, ושל לוי אשכול, ושל יצחק רבין, שממוקמים בתוך המרכז הפוליטי.
אז זאת אומרת, היום הם לא יכלו להצביע. זאת אומרת, בעצם פרץ גם קורץ לחבר'ה בעצם של...
ודאי, בכזה מקרה פרץ קורץ גם לחלק מצביעי גנץ. יפה. אם אתה מסתכל בסקרים, שאני אומר לך, ידידי וראי, זה בלוף שעוד לא היה מתולדות הבלופים.
אמרתי, אני אחלוק עליך היום בזה, לא יכול לחלוק עליך.
אתה רואה את הסוקר ואת האג'נדה שלו,
מביא את האג'נדה מהבית.
מביא את האג'נדה מהבית. נכון, לא מסכים. יש מפלגות שהמחנה החדש מביא 8 מנדטים. האיחוד החדש מביא 8 מנדטים. סביר, התלהבות ראשונית, גם כשאמיר פרץ נבחר למפלגת עבודה, הוא כבר כמעט הגיע לדו ספרתי. ויש מפלגות ויש סקר שמגיעים ל-15 מנדטים.
יש בכלל 128 מנדטים.
לא, לפי הסקרים צריכים להכפיד את הכנסת. לפי הסקרים להכפיד את הכנסת. אבל בוא נעזוב שנייה את
האיחוד.
שנייה, אני רוצה עוד משפט אחד. איחוד בהתחלה מביא קולות.
תמיד.
תמיד בהתחלה מביא קולות.
גם בימין, גם בשמאל, זה ברור.
גם אם יהדות התורה תתאחד היום עם ש"ס, לדוגמה היפותטית,
יהיה עוד מנדט או שתיים.
שלא יכולה להיות בסקרים. במציאות בשטח אני לא בטוח, מכיוון שיהיו כאלה שיכרסו על ש"ס, ובש"ס יש כאלה שיתכרסו על יהדות התורה, ובש"ס יש כאלה שירוצו להצביע לביבי, אם זה לא יהיה למען הכבוד המזרחי נטו, וביהדות התורה יהיו כאלה...
יש פלוס ומינוס לאיחודים.
יש פלוס ומינוס, אבל איחוד בהתחלה מביא התלהבות. בסוף, הבוחר נמצא מאחורי הפרגוד, וההצבעה שלו חוזרת להיות שבטית. כמו שהוא נולד, כמו שהוא גדל. ולכן, הבחירות הבאות הולכות להסתמן שוב כתיקו, ואם זה נכון...
אני מקווה שאתה טועה של ליברמן בגלל האיחוד.
ואם זה נכון של ליברמן משחק בסקרים על 10 מנדטים, 9 מנדטים, אתה יודע מה, אני מפרגן לו 6-7 מנדטים, הוא חוזר להיות לשון המוזניים. ולא יהיה בחירות שלישיות. אם אתה זוכר פה ליד השולחן הזה, אתה ואני, אני ואתה, דיברנו אלינו את האופציה שיכול להיות שיהיה בחירות חוזרות, אנשים הסתכלו עליי כעוזה. אז חשבנו ביחד שנינו שייתכן, היום אני אומר לך, בחירות חוזרות לא יהיה. אם יהיה מצב של טייקו, יהיה מפץ. תהיה ממשלת איחוד לאומי שיכול להיות שהיא תתפוצץ אחרי חצי שנה.
ואיך החבר'ה ישבו עם ביבי?
בלעו צפרדעים יותר גדולים בהיסטוריה.
כן, מה שמעתי את פרץ וזה... על פרץ אני מסכים, אבל יש עתיד וכל אלה זה...
ואולי, ביבי יפרוש. יכול להיות.
לא, צריך לסגור את המדינה, זו מה תחשתיות. תגיד לי, למה גנץ מגיע... ראית את גנץ אתמול היה בבני ברק, הבנתי, ולא רצו לקבל אותו בישיבה בפונוביץ', אני חושב, כי אמרו שהוא שותף של יאיר לפיד. א', אני לא מבין מה הוא מחפש בישיבות. הרי אף אחד מהחבר'ה שם, ולו השרת לא היה מצביע לו. אבל משום מה, פתאום כולם רוצים את בני ברק. כולם רוצים את בני ברק וכל החרדים חשובים, והצ'ון תמיד ברחמי...
א', הצ'ון טעים. מה, אתה לא אוהב צ'ון ביום חמישי?
צ'ון זה אחד הדברים.
בגלל שקוראים לו גנץ, לא, הוא חייב רק למנות קרב, הוא רוצה קצת
צ'ון. זהו, לא, אבל כולם כמובן במאפיית ויז'ניץ, כאן אומרים לי בקונטרול. זאת אומרת, יש את המקומות... עכשיו, מה זה נותן להם? אני לא מבין. אני אומר לך את האמת. יושבים עם חבר'ה, אני לא מכיר את החבר'ה, לא אומר טובים רעים.
החבר'ה האלה לא הולכים להצביע בשבילו.
בדיוק, זאת אומרת...
השאלה שלך היא לכאורה טובה, והשאלה שלך מראה שהבקיאות שלך בפוליטיקה היא קטנה.
כן, זה נכון.
יושבים שני יהודים מכובדים כמונו, עורכי דין מלומדים, ודנים במחנה הדמוקרטי בישראל, הדמוקרטי וגנץ. כמה המרכיב שלהם בכנסת ישראל הולכת להיות? 5%.
אולי.
7%. אוקיי, זה... הצלחה כבירה. נכון. מרוב הייחודים והשמיחודים והדיבורים על בן גביר, סמוטריץ', סתיו שפיר, אהוד ברק, שכחו בשבועות האחרונים את המפלגות הגדולות.
נכון.
אתה שמעת, יש מפלגה גדולה בארץ, קוראים לה הליכוד.
כן,
מישהו דיבר עליה השבוע? המפלגה מספר 2 ואולי מספר 1 זה כחול לבן. מתעסקים רק ברסיסים, בזהות של פייגלין והכל. הם חייבים להחזיר את הדיבור על עצמם, ולהחזיר, גנץ ביקר בבני ברק, אכל חלת ריאה, ואני מקווה שהוא זכר לנטול ידיים, במאפיית וישני,
לבש כיפה, קיבל כמו שזה נראה בתמונות.
התקבל אצל חבר מועצת גדולי התורה, זה בסך הכל מחזיר אותו לכותרות, הם מחפשים לחזור לכותרות. בני ברק היא סוג של כותרת.
תראה, אתה אומר, שבוע הבא זה יכול להיות בעזה, טול קרם, זאת אומרת, לעשות איזשהו משהו קיצוני.
אם הוא מחר הוא בא לבקר, לא בעזה טול קרם, אלא באום אל-פחם. אתה יודע איזה כותרות יהיה לגנץ באום אל-פחם? גנץ במאה שערים.
זה ענק. זה ענק. הוא יאיר לפיד במאה שערים, זה בכלל.
יאיר לפיד במאה שערים, זה מתכונת למלחמת עולם. תראה, פוליטיקאי חשוב לו דבר אחד, שיכתבו את השם שלו נכון. זה לא משנה אם זה לחיוב או לשלילה, אם זה נגד או בעד. הוא צריך שיהיה כותרת למוחרת בתקשורת, גנץ ביקר בה. ההמשך כבר לא כל כך
עכשיו משנה. אני אגיד לך, יש עוד נקודה אחת שרציתי לדבר איתך על האיחוד, זה שברק לקח את מקום 10. ובאו שאלו אותי, תגידי, הוא דפוק? אז אני, תקן אותי. אני, א', כן, אבל זה מבחינתי, כן, חס חלילה שלא יקן זה, מבחינתי אני חושב שהוא לא, הוא כבר מבייש את בחרותו, אבל למה מקום 10? א', או שהוא מאמין באמת שהוא יגיע למקום 10, ובוא נגיד שלפי הסקרים כרגע הוא מגרד את זה, או שהוא רוצה להוכיח שהוא מורם מעם. לא מעניין אותי התפקיד, לא מעניין אותי כלום, מעניין אותי עם ישראל, וזה כדי לנקות אותו מכל השערוריות שיש לו עם השותפים שלו, ועם הקנאביס, וכל... פתאום הגיע הנביא שלא רוצה טובות הנאה. הוא רוצה...
בפוליטיקאית קוראים לזה האורקל. ברק הוא סוג של אורקל, ואני חושב שזה שהוא שם את עצמו במקום עשירי, הוא עשה מהלך גאוני.
גם אני חושב,
מכיוון בהחלט. מכיוון שמקום ראשון הוא לא יכול לקבל, ולעמוד אחרי ניצן הורוביץ, נו, בינינו, לא הכי הכי קרוב.
וגם אם מקום ראה לי, ערבים אולי לא יצביעו.
ואם הוא מקום, וככה אפשר, עוד נקודה שלא חשבתי מה שאתה אומר, מקום ראה לי לא. ועכשיו ממה נפשך? אתה יודע, בישיבה למדנו להגיד ממה נפשך. כן. אם יכנסו 10 מנדטים.
אז הוא מלך, הוא ידע, הוא גאון פוליטי.
אמרתי לכם, כן. אתם רואים. הוא הרי שריין לעצמו את תפקיד השר הבכיר, וזה כפי הנראה חתמו לו. הסיכוי שהוא יהיה בממשלה, זה שקול בדיוק לסיכוי שכחול לבן ירכיבו ממשלה.
נכון.
אם הליכוד ירכיבו ממשלה, אז הוא לא הולך בממשלה. אז אם הוא יהיה במקום עשירי, ויעברו 10 מנדטים, אז אמרתי לכם, נכון. ואני ויתרתי על הכבוד. כן. ואם הוא יהיה, אם המפלגה שלו תעביר רק 9 מנדטים, אז הוא גם כן יהיה השר הבכיר בממשלה. להיות ממוקם במקום 3-4 ואפילו 2,
זה לא יותר כלום, במפלגות הקטנות האלה.
חג זוטר בכנסת הבאה. אתה יודע מה המשמעות של אהוד ברק חג זוטר בכנסת הבאה?
לא הבנתי את ה...
אתה יודע מה המשמעות של אהוד ברק חג זוטר?
חג, חג.
לא חג בכיר?
כן.
הוא צריך לדווח על כל ההכנסות שלו. הוא צריך להגיש דוח על הנכסים שלו. הוא צריך להתווכח... מחילה מכבודו של ידידי יעקב אשר, והחבר כנסת החדש, מגודת ישראל מוויז'ניץ', שאני במטות אפילו לא זוכר, את שמו, מתנצל, לא זוכר את שמו, הוא הולך לריב איתם, הוא אפילו לא יושב בשורה השנייה, הוא יושב שם בשורה החמישית, ואתה מדבר על מי?
על ראש ממשלה לשעבר. שישב
במרכז כן. שולחן הממשלה. אז להיות חג זוטר,
הוא לא מתכוון.
לא מעניין אותו. אם תהיה הצלחה, אז הוא יהיה האורקל מהמגדלים בצפון תל אביב. ואם לא, אז 3-4 שבועות יזלזלו בו קצת, וישכחו ממנו, הוא לא יישאר בכנסת כדי להתבזות.
יכול להיות שיחזור לעבודות מחקר, שם הוא מרוויח.
ויחזור, איך זה שם בפלג, איך אומרים, ויחזור?
לא קורה, פלג, אני לא תחום
שני. ויחזור לספסלו? אז הוא יחזור לפנטאוס.
חשבתי לכבישו,
אבל זה... אהוד יחזור לפנטאוס, ויהיה לו קצת קנאביס, יכול להיות מאמן. תראה, המפסיד הגדול של הבחירות האחרונות, לכנסת ה-22, בינתיים זה אהוד ברק. בלון כל כך גדול, בינתיים האוויר
כן, תראה,
יצא...
זה לא נכון.
בינתיים תראה. האוויר יצא מהבלון, לך, ביקרתי... אבל מה יהיה בסוף, שנינו לא יודעים.
אני אגיד לך, ביקרתי בבית אבות, ואני רוצה להגיד לך שמה שהוא עושה זה דבר נכון, ברק. הוא מנצל את הזמן, שגע את הזה, הולך, הוא מרגיש פתאום צעיר, עזוב אותך. זה כבר תרפיה, אני חושב שהוא הלך לרופא תעסוקתי, או רופא גריאטרי, והוא אמר לו, אדוני, בגיל שלך, יש לך שתי אפשרויות, או אתה יושב בפנסיה ומחכה למלאך המוות, או תפעיל את עצמך. ותדע לך, המחקרים אומרים, אנשים מבוגרים, שהם מפעילים את עצמם, חיים יותר. זה יכול להיות מתכון...
אני בכלל חושב שברק מקבל הרבה כסף מצבעי טמבור.
למה?
הצבע השחור שהוא צובע את
כן, הצבע. כן, זה.
זה הוא עושה פרסומת לצבעים.
באמת, הזקן. אם הוא שם כיפה והוא קונה בוויז'ניץ, יכולים לחשוב שהוא שלישי. משלנו.
הוא יכול לקבל
כן,
שלישי.
כן, לפחות.
אני חושב שברק מרוויח הרבה כסף מצבעי טמבור. כן. הוא עושה פרסומת לצבע. כן. אצלו הצבע משנה את הטבע. הוא מגלה המון 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 חיוניות. ואני אומר לך שברק כל הכבוד לו.
נכון.
הוא מאשש, הוא מאשר בגופו את המשנה באבות. זקני המאה ארצות, ככל שמתבגרים דעתם מתאפשת. השטויות שברק עושה בתור אדם בין 77 וחצי, זה מתאים בול למשנה הזאת.
מסכים איתך
במאחוז.
בוא נשמע שיר. קרלי בך.
יש לנו שלוש ימי המצרים, אז אנחנו נאלצים לשמוע מוזיקה ווקלית.
אתם הולכים ליהנות מהשירים היום, השם ירחם. יאללה, בוא נשמע.
This is just a few years ago. על ידי בודאי, על ידי בודאי, נגיד, אי גאו ובודאו, על ידי בודאי,
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
טוב, חזרנו, בואו נדבר קצת על הימין. דיברנו קודם כל על השמאל.
על איזה ימין?
זהו.
השאלה יש לנו כל כך הרבה ימין.
יש כל כך ימין, השם עושה חייל, אבל השאלה היא באמת, למה לוקח כל כך הרבה זמן להתאחד?
אגו!
אז זה נורא.
אגו,
אז זה נורא.
אגו,
צריך
אגו,
ללמוד
אגו,
מהשמאל.
אגו.
ככה צריך ללמוד מהשמאל.
מלכות כי... ישראל חרבה בגלל השאלה מי יעמוד בראש. אתה מכיר את המילה
כן, כן,
שאתה ברוך הוא? יחד עם אחאב, אגו, הכל סיפורי אגו, אף אחד לא מתכוון לטובת הימין, אף אחד לא חושב על טובת ממשלת ימין, מי בראש?
כן, אבל האמת היא, אני לא מבין למה צריך לחשוב מי בראש, כאשר יש לנו את הבחירות הקודמות ויש את הסקרים. עכשיו, הרב פרץ, עם כל הכבוד לו, ואני מאוד מעריך אותו, הוא לא אפילו הפוליטיקאי הכי משופשף בעולם, זאת אומרת, הוא רב, זה בסדר גמור.
טייס.
טייס, זה בסדר
קצין
גמור.
קצין במילואים.
גם עם זקן, גם...
אבל לא פוליטיקאי.
אבל לא פוליטיקאי.
הסתבך בהרבה הרבה...
דברים שאולי צריך לי, למרות אולי אמירות שאני מסכים איתם, אבל אני אומר, לא כל דבר איש, צריך להגיד.
לא כל מה ערכי. שחושבים.
זהו, איש ערכי.
מאוד מאוד ערכי.
אבל לא פוליטיקאי.
אחת הבעיות של הרב פרט, שזה אני באמת לוקח בחזרה את המילים שלי, אגו, יש פה התנגשות בין שתי תרבויות. הרב פרץ הוא מהווה דוגמה אישית לחתך מאוד, מאוד ידוע של ישיבות, מכינות,
כן.
ציציות בחוץ, כיפות גדולות וכולו וכולו.
ישיבות הסדר.
בשבילה... כן, ישיבות הסדר, כן. אמרתי, כן, יכול כן. להיות בשבילהם דגל, אבל הוא גם מרחיק. נכון. הרב פרץ, הוא בהחלט, יש ציבורים בימין שבנט ושקד, בעיקר שקד רוצה לפנות אליהם, והרב פרץ מרחיק אותם.
לכן אני אומר.
אבל מצד שני, יכול אתה לא יכול הפך. לרכש מהכיפות הסרוגות האלה,
לקבל מנהיג חילוני במפלגה
לקבל
דתית.
לקבל את הילד שקד נכון. בראש מפלגה דתית. יש פה בהמת בעיה אמיתית.
פלונטר.
יש פה פלונטר, פלונטר אמיתי. ביני ובינך, ואלה ששומעים אותנו, גם נפתלי בנט לא היה בדיוק הדמות למשוך את בני המכינות. ואני חייב לומר לך שאני נפגש במסגרת היומיום שלי עם הרבה אנשים מרקיעים כיפות סוגות, ואני שואל אותם, למי אתה מצביע? זו כזאת שאלה, למי אתה מצביע? ואני מתפלא יותר מפעם לשמוע אנשים שמצביעים למפלגות חרדיות, למרות שהם את הילדים שלהם שולחים למכינות ולישיבות ההסדר, בגלל הסיבה הזו, אם היו מצליחים למצוא שם באמת דמות מוסכמת על כולם.
הבעיה שאין, אני באמת, אתה עובר אחד אחד.
יכול להיות שכן.
הוא ימני מדי,
הוא דתי מדי, הוא הציציות שלו ארוכות מדי, הוא הכיפה קטנה מדי.
היא חילונית.
יש עם זה בעיה אמיתית, ולכן אני באמת חושב ש... ביבי רוצה שהם ילכו בשתי ראשים. אם הוא היה יודע ששניהם יעברו, נפתלי בנט והילד שקד בראש, תדבר יותר לימין חילוני, ימין מתון. כן. הרב פרץ ידבר יותר לימין...
ולמה לא להתאחד עם הליכוד?
ימין חרדי.
בוא נניח, בוא נחשוב על משהו שלו.
אתה שואל שאלה מצוינת, ולפני שנחשוב על למה הוא לא יתאחד עם הילד שקד.
לא, זה ברור, זה כי יש לו אישית, זה בכלל לא רלוונטי.
לא רלוונטי. ומה עושים עם עוצמה? אתה יודע שעוצמה יהודית יש לה גוש קולות קשיח מאוד, שהולך אחריהם באש ובמים. אם הם יכריזו מחר שהם הולכים עם שס או עם יהדות התורה, הולכים אחריהם כמה עשרות אלפי מצביעים. Okay. אולי זה 70 אלף, אולי זה 30 אלף, אני לא יודע. רק בוחן כליות ולב okay. יודע, אבל זה גוש קשיח. מצד שני, ידידי המלומד, עורך דין אוס דויצ'ר, אומרים לי אנשים שאם עוצמה לישראל הולכת בשילוב עם איחוד מפלגות הימין של סמוטריץ' ורב פרץ, אני לא אצביע בשבילהם. יש פה בימין פלונטר אמיתי, ומי כמוך יודע שהימין אוהב לריב.
מאוד, מאוד.
והשמאל מאוד. יודע, השמאל יודע להתאחד. להתאחד.
תשמע, יודע להתאחד.
אם היו למשל אומרים, מה שדיברנו מקודם, שארבעת המנהיגים, הרב פרץ, סמוטריץ', הילד שקד ונפתלי בנט, רוצים את המקומות 5, 6, 7, 8.
אוקיי.
ושמים בראש ארבעה אישים שהתפתחו אחרי זה אפילו.
קופים לצורך.
לא, אנשים שלא רבים עם אף אחד, כן. אבל הם לא מסוגלים, מה לעשות? לא מסוגלים, מה לעשות? לימין יש נטייה להרס עצמי. אגב, זאת נטייה מוכרת בימין, לא רק בישראל.
כל העולם, אתה אומר.
בכל העולם וגם בהיסטוריה היהודית. אם אתה מכיר את ההיסטוריה של המפלגה הרוויזיוניסטית, אצל, לחי, תמיד היו עוד יותר קיצוניים, ועוד יותר קיצוניים. קיצוניים סוציאליסטיים, קפיטליסטיים, אף פעם לא ידעו.
בקיצור, עם ישראל חי.
היה אחד שהצליח לאחד אותם, והוא הביא את השלטון. קראו לו מנחם בגין. כן. אבל מנחם בגין כבר לא איתנו.
כן. טוב, היה. בוא נדבר קצת על שר המשפטים. שר המשפטים פיטר את המנכלית שלו, ונהיה כאן...
גברת אתי פלמור.
כן.
כמה כאן... שנים הייתה הגברת אתי פלמור?
מלא, מנכל. לפחות שלוש ארבע קדנציות.
מה זה? 5.5 שנים.
זה נראה נצח.
זה נראה נצח.
ממה שהיא עשתה, זה נראה נצח.
לא יודע, תראה איזה היסטריה.
כן, זהו. על זה אני רוצה לדבר.
תראה איזה היסטריה, מה פה קורה. אם היה פה איזה מנכלית שיושבת 27 שנים.
מישהו שלא יודע. בקיצור, נכנס שר משפטים חדש, והוא החליט כמשרד אמון זה מנכל, והוא החליט שהוא לא רוצה את המנכלית אמי פלמור, ופתאום נהיה צעקות בתקשורת ובשמאל, איך יכול להיות, גמרו את המדינה, אפשר לסגור את המדינה, לזרוק את המפתח לפח. אני אומר, סוף סוף הגיע שר משפטים, שהחליט, סליחה, משרת אמון, אני ממנה את מי שאני רוצה, הוא מינה את מזכירה שלו, איזה קרובת משפחה שלו, כי מותר, כי מותר, אם יש לה כישורים, כי מותר לו, והגיע הזמן להפסיק את הצביעות הזאת. לא יכול להיות מצב שפקידונים מנהלים פה את נבחרי הציבור. כי אחרת בוא נסגור באמת את המדינה, ולא צריך לעשות בחירות. הנה, אמרת שיש לנו בעיה עם הייחודים, לא צריך. יש לנו פקידים. עם כל הכבוד, גברת פלמור, לא התאימה לשר, ואני לא מכיר אותה, לא הכרתי אותה, אבל אם זה לא מתאים לאג'נדה של השר, מותר לו ומחובתו לפטר, ומחובתו להביא מישהו שהוא מאמין בו, כדי שיתווה דרך. ואני רוצה להגיד לך שהוא מאוד הפתיע אותי, השר אוחנה, מאוד הפתיע אותי, הייתי בטוח שהוא...
לפלף.
לפלף, בדיוק, והוא כנראה לא כזה לפלף, יש לו אג'נדה, רק שימשיך. הבעיה שבדרך כלל החבר'ה האלה נשברים באיזשהו שלב, אתה יודע, כדי להיות נחמדים עם התקשורת.
אני הייתי שואל שאלה אחרת, למה השרה שקד השאירת את אתי פלמור?
זה שאלה מצוין, כי אולי האג'נדה שלה לא רחוקה מהאג'נדה של שקד.
אז אני לא חושב שהאג'נדה שלה לא רחוקה מהאג'נדה של שקד. יש לה ימין, הימין הוא נמצא בשלטון, אבל הוא אף פעם לא שולט. יש להם איזו תכונה מולדת, טבעית, להתחנף לשמאל. כן. השרה שקד שעשתה מהפכות במשרד המשפטים, ועשתה שינויים במשרד המשפטים, לא רצתה לשבור את הכלים, והראתה, הנה, אני משאירה את הפקידות הבחירה. והיא טועה וטעתה בגדול. אתה לא יכול ליישם...
אתה לא יכול לשנות עם אותם כלים.
אג'נדה נכון. עם אותם כלים. כן. בא השר החדש, אוחנה,
ואמר, אדוני, בוא נשנה, אז בוא נשנה.
אני רוצה לשנות. ואז באים ואומרים לו,
מה אתה משנה?
לא, מה יהיה? אתה בסך הכל בממשלת מעבר, יכול להיות שבעוד 4-5 חודשים יהיה פה שר משפטים חדש. אז מה קרה?
אז איך להגיד אותה?
אם הגברת אמי פלמור כל כך מוצלחת,
תחכה, אולי ימנו אותה דפם,
נכון, בדיוק. יותר מאשר פעם מנכ״ל חזר לכיסאו במשרד הממשלה.
יש הרי מצווה של מחזיר גרושתו, אז אתה יודע.
מחזיר גרושתו, נכון. זה מראה לך דבר אחד, שהתקשורת בישראל היא מוטט ימין בצורה שלא תאמן. אם מחר אני
מוטט שמאל, אתה מתכוון.
מוטט ימין, מוטט נגד הימין. מוטט שמאל נגד הימין, ודאי. אם מחר ביבי נתניהו מחליט שבבוקר זורחת השמש ובלילה שוקעת וצצה הלבנה, השמאל, התקשורת תצא נגד. זה לא משנה.
מה נגד?
מה שהימין יעשה, התקשורת תצא נגד.
קח את ברק בניו יורק עם הצעיף. הלך, הסתתר, לא הסתתר, היה קר, יופי. אם זה היה ביבי, זה לא היה יורד ממהדורות החדשות. זה לא היה יורד, זה ברור לי כשמש בצהרי היום. ולכן אני אומר, כן, צריך שנות, ואני חושב שהמתווה של אוחנה הוא מתווה נכון, גם לתקשורת. מגיע שר תקשורת, תיתן בראש, תתחיל להחליף את האנשים. זהו, כי אחרת זה לא ישתנה.
אבל מה זה צריך לשנות? מי ישנה? אתה ואני,
לא, פוליטיקה, הלוואי.
אז למה הם לא משנים?
למה לא משנים?
הם בשלטון.
כי ברגע שאתה למעלה לדעתי, ומתוק לך,
אתה מחפש להתחנף.
בדיוק, זה נגמרו. טוב, אין כנראה מנהיגים.
אתה מחפש להתחנף.
צריך ללמוד מאוחנה.
צריך ללמוד מאוחנה.
נשמע עוד שיר?
ולפני שאנחנו לומדים מאוחנה, בוא נגיד עוד דבר אחד. הליכוד בשלטון כבר הרבה יותר שנים ממפלגת העבודה. המהפך, למי שלא זוכר, היה...
זה לא רק בין בן גוריון לביני.
1977, והליכוד עדיין לא למד לשלוט.
נקווה אולי בקדנציה הזאת. בוא נשמע שיר.
קיילי עטה, הרב שלמה קרליבך, ווקלי.
עוד שיר מדהים שאתם יכולים ליהנות ממנו.
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
אני אגיד לך את האמת, במפלגות החרדיות לדעתי, חוץ משס אולי, שכן מסתכלים גם על זאת אומרת, על הציבור המסורתי וכל זה.
מנסים להגיע לציבור המסורתי, או בוא נגיד את זה בלשון מפורשת שלא צריך להגיד, מנסים לא לאבד קולות לימין.
בדיוק. זה בעצם גם, אני חושב, דגל התורה, וגם מתבססים על דעת תורה, שבעצם עוד שבוע, שבועיים נתחיל לראות כבר את הכינוסים, ויבטיחו לנו שמי שיצביע על מפלגות חרדיות, הילדים שלהם יהיו גאונים.
אתה בחור
ויפים וטובים.
אתה לא חושב עוד 5-6 שבועות?
שבוע,
שבועיים לפני הבחירות?
אוקיי, אתה צודק, זה לבזבז תחמושת. ואז יהיו הבטחות לפרנסה ושפע גדול, ובזה נגמר העניין. וזה לדעתי טעות, לדעתי טעות. אני חושב שהמפלגות החרדיות, מעבר, קודם כל ברכות זה דבר טוב, אבל אני לא יודע כמה זה קשור לבחירות, אבל כמובן אני לא חווה דעה. אני רק אומר, אני חושב שהמפלגות החרדיות הערכיות, והן ערכיות, ואני לא מזלזל, יכולות גם לגרוף קולות.
יכולות להביא כמה עשרות אלפי קולות מהפריפריה, בשיווק נכון, גם בשיווק נכון של
ברכות.
אמת. גם בשיווק אמת. נכון של ברכות.
אבל יש להם מה להציע. הבעיה שכולם יושבים על זרי דפנה, ויודעים שיהיה בסדר.
טוב להם, טוב להם עם 8 חברי כנסת,
לא יכול...
ששמינית תלוי על בלימה.
בדיוק.
כל חבר כנסת רק בדיוק. יוצר את הבעיות שהוא מביא איתו, אז מה...
בשביל מה להתאמץ? בשביל מה גם להתאמץ. כן. אבל אני רק אומר, תראה, באופן, עכשיו אנשים שואלים בטח, וואי, איך הוא יודע את זה? בואו, זה לא צריך להיות גאון גדול. הציבור החרדי, תודה רבה, תודה לאל. תודה רבה ותודה לאל, הילודה היא הרבה יותר גבוהה מהציבור החילוני. לא יכול להיות מצב שאנחנו תמיד תקועים באותו מספר.
אבל זה לא נכון, אנחנו ממש לא תקועים באותו מספר. מה שיהיה את התורה, פעם ראשונה הגיעה ל8 מנדטים.
עוד לא הגיע, כי
זה תלוי בבית המשפט. וזה גם בגלל שאחוז ההצבעה היה נמוך, יהדות התורה מאוד תלויה בבית המשפט. אבל בוא למשל, תראה, אם היו מציעים לך נסיעה לקרסטירר,
נניח שבוע הבא, נניח שבוע הבא.
נניח שבוע הבא, לא היית מצביע, אז לא כדאי לנסות את ה...
יכול להיות, אני דווקא, אני הייתי אולי לגוואדלחרה יותר, אם היו זה, זה נראה לי היה יותר אטרקטיבי, או ניו יורק, נניח מנהטן.
המפלגות החרדיות לא עובדות, ואני אגיד לך מה התזה שלי. כשהמפלגות החרדיות, ראשי המפלגות החרדיות, מסומנות מראש איזה תפקידים הם מקבלים. נגיד,
גפני, אני יודע שיהיה...
הרב ליצמן לא רוצה להיות שר ביטחון, אפילו אתה מציע לו את זה.
נכון.
וחבר הכנסת, הרב גפני, לא רוצה להיות שר האוצר, אפילו אם פורסים לו שטיח אדום, מבני ברק עד לשכת שר האוצר.
אוקיי.
אז גפני חותר להיות מה? יושב ראש, ועדת הכספים.
כן, נכון.
והרב ליצמן חותר להיות מה?
שר בריאות.
סגן
שר בריאות.
אז מה אכפת לו אם מאחוריו יש 6 מנדטים או 7 מנדטים?
זה בכלל רלוונטי.
הרי את התפקידים שלהם הם יקבלו.
אז זה חמור.
אם יש 6 מנדטים או 8 מנדטים. אם יש 8 מנדטים, אז הרב פרוש גם אולי יהיה סגן שר, אולי במשרד החינוך. נו, סגן שר במשרד החינוך תחת שר מכהן. חבר הכנסת הרב מקלב, אולי יהיה יושב ראש ועדה שאת השם שלה הוא זוכר, אנחנו לא זוכרים.
או שהוא ימציא, לא משנה.
בקיצור, ראשי המפלגה לא כל כך לחוץ להם שמאחוריהם יהיו שובל של חברי כנסת, רעבים, צעירים, שיכולים לחשוב, אתה יודע את הסיפור עם בני אהרון, מתי אלה יפנו לנו את המקום, אז נוח להם, טוב להם, ולכן הציבור משלם את המחיר. אין סכין בין השיניים. זה,
גם אין אלטרנטיבה, זאת אומרת, אני, כל מפלגה חרדית, והייתה שוב פעם מיסטריון יותר גדול ממני, כל מפלגה חרדית שניסתה לצאת של פאי, או... ישר קטלו אותם כאילו...
למה צריכים לצאת? המיינסטרים, המפלגות החרדיות, אסור להם להפקיר כל קול.
זה מה שאני אומר.
אסור ללכת ליהדות
מסורתית. אבל אם אתם לא עושים, תנו אולי למפלגה חדשה שתעשה את זה, אני לא יודע.
זה לא, זה לא.
זה אסור, זה אסור לצאת מהשורה.
לצאת מהשורה,
זה חס ושורה. אז זה בעיה, בסדר גמור, אז זה בעיה.
בסדר.
השאלה היא, תודה שלא שמת לב, שאולי בבחירות האלה, כבר אתה לא שומע את הצעקות, הצעקות, העצרות והצעקות שהחרדים הולכים עם הימין. זאת אומרת, אריה חזק, ימין ביבי, אתה כבר לא רואים את זה.
לא, לא, אתה הולך לראות את זה חזק מאוד.
אתה חושב?
למרות שלא דיברנו על זה, ועל זה אולי נדבר כשנהיה יותר קרובים לבחירות, כן. האפשרות היחידה, ואני חוזר ואומר לך, האפשרות היחידה לחילופי, למהפך שלטוני במדינת ישראל, זה אם גנץ ישכיל להתחבר לחרדים, אז הוא יוכל להכניע גם את הליכוד, אבל כרגע זה נראה אוטופיה. החיבור שלו עם לפיד טרף לו את הקלפים מראש. תראי. אבל אם החרדים ישנו מעמד, הם יכולים להיות אלה שיבשרו את החלפת השלטון.
זאת אומרת, הם יכולים להיות בעצם ליברמן.
שובר שוויון.
במובן מסוים ליברמן.
וכשיבואו לחרדים ויגידו להם, או ליברמן או אתם, אני לא רוצה להיות באותו זמן ובאותה סיפור.
וואי, זה נורא. זה נורא. תראה, אני אגיד לך, אני שומע גם את מה שקורה בתוך מפלגת ישראל, לא, איך קוראים לה? של גנץ. גנץ, לפי.
כחול לבן.
תראה, יש שם בלגנים, יש כבר בלגנים ויהיו בלגנים לדעתי.
למפלגה קוראים בלגנץ.
בלגנץ. כי אני חושב שמיום אחרי הבחירות, הולך להיות כאן.
גם שם בהחלט יכול להיות אחרי הבחירות.
הוא הולך להיפרד מלפיד לדעתי.
יכול להיות שם פיצוץ, ואז הוא באמת יוכל להתאים להיות שותף בכיר בממשלת מרכז בראשות בנימין נתניהו.
כן, כי אני חושב שיש לו את החיבור, הוא ביקש להיפגש עם ביבי, ביבי לא רצה להיפגש איתו, חכם, אני חושב שלא נותן לו בכלל סטנדינג, זאת אומרת...
את התוצאות סופרים בדרך אחרי הקלפי, לא לפני הקלפי.
טוב!
שבת שלום,
שבת שלום, איציק שפל, תודה רבה לך. אחרינו הרב אברהם יוסף, בתוכנית מועילה הרבה יותר משלנו. שבת שלום.
בשבילי כל חי תמיד איתי, כל חי.